יום מוקדש לרפואה שלמה של כל מי שהזכרנו, דולי בת חל, של חיים שילה בן אביבה, החייל שנפצע קשה, פצוע קשה, ויהיה הדברים לרפואתו השלמה, נמהרה. ועבדי בין החיים לחיים, חיים בן צבי, שהיום יום פקידתו. ואני רוצה גם להקדיש את השיעור וגם את תוכנו.
אני מזכיר בבקשה לכולם לחפות את הטלפונים,
לבדוק,
לכולם בבקשה לבדוק שהטלפונים שלהם מחפות, שלא יפריע באמצע השיעור, תודה.
להשמיד, להרוג ולאבד. ואני מבקש גם להקדיש את השיעור, גם את השיעור וגם את תוכנו, מיד תבינו למה אני חותר, לסבתי שהיום יום פטירתה, סבתי אם אבי. מי שזה 35 או 36 שנה שבצילה גדלתי, ובאמת הייתה דמות מופלאה מאוד מאוד מאוד, ככה הרבה מעיצובי בא מהמקום שלה. אולי אני כן אגנוב משפט פתיחה אחד, תוך כדי הרמת הראש המפלצתי שפתאום הורם בפולין, וכל מיני ביטויי אהבת ישראל מחודשים. אז אני רק אזכיר במילה אחת, כשאני מדבר על סבתא, אז אני אולי אזכיר רק סיפור אחד שהוא מאוד, הוא פתיחה. בהמשך תראו ש... אבי מורי היה מספר לנו תמיד שאת כל חיינו אנחנו חייבים לסבתא. סבתא עם משפחתה, סבתא וסבא. עזבו את פולין, אבא כבר נולד בגרמניה. אבא נולד בגרמניה בשנות ה-20, תחילת שנות ה-20. נולד בגרמניה כמשפחה של מה שקראו יהודי המזרח, אוסטיודן, שבאו מפולין לגרמניה. ואבא נולד שם, וב... אותה השנה ממש שהימח שמו וזכרו עלה לשלטון בגרמניה, ואותה השנה, כבר לפני כן, הסבתא הזאת, סבתא שרה, הייתה קצת נחשבת לא נורמלית בבית הגדול, במשפחה, ואמרה שחייבים ללכת מפה, ומיידי. ניסו איכשהו ככה לעזור לה, אפילו עם פסיכולוגים, עם כל מיני דברים, זה בעיות של פחד ופרנויה. אני מדבר איתכם על 7 שנים לפני תחילת המלחמה. בתחילת 34, סוף 33, אבא היה סבא, אבא היה אז בן 11 וחצי. סבא היה אני גדלתי עם סבא ועם סבתא. סבא היה באיזושהי עבודה קטנה בהולנד, משהו של מכירת מוצרי חלב, היה בהולנד, סבתא ידע איפה הוא, באיזה בית הערכה הוא נמצא שם. סבתא לקחה, אני מדבר איתכם על 33, מיד, חודשים אחרי העלייה שלו לשלטון. סבתא מתכננת בלי שהוא יודע, במשך חודשים. להבריח את הגבול. היא לוקחת את 5 ילדיה, שהגדול כבר היה מעל גיל 18, מזייפת תעודות זהות. הכל בלי ידיעתו בכלל. חוצה את הגבול בלילה עם כל תכולת הבית. מגיעה להולנד, לחדר שלו ברוטרדם, ואומרת לו ש... לשם היא לא חוזרת. מכאן ממשיכים לארץ. ואם הוא רוצה לסדר אפילו פרטים או תפסים, קודם כל גט. אין חזרה. מפה יוצאים. אבא את הבר מצווה כבר עשה פה. וסבתא אף פעם לא דיברה על זה. אבל בפעם פעמיים שאיכשהו ניסינו לדלות, והיחיד שהיה, היה לה מאוד קשה, רוב, כמו כולם, הרוב לא בדיוק, היה לה מאוד קשה לדבר, זה לא בא מטעמים של איזושהי תנועה או מטעמים ציוניים מוגדרים, בכלל לא, שום דבר. חוכמת נשים בנתה ביתה איזו תפיסה כזאת של... והיא לא הייתה מוכנה בכלל לדבר על זה, רק פעם אחת יצא לי איכשהו לשמוע ממנה כאילו, מה זה היה ברור? כאילו, מה לא ברור? בכלל לא... והיה ברור לא הראייה הכללית, אלא שזה גם מה שצריכה אישה לעשות, למען בעלה ולמען ילדיה, שברור ש... כלומר, בכלל מה הדיון. אז זהו, אז הדמות הזאת ככה, כשאנחנו עוסקים פעם בשבוע באשת חיל, אז הדמות של סבתא שרה אצלי היא דמות מאוד מאוד דומיננטית. מאוד דומיננטית, לא מהסיפור הזה, מכל... ככה היו כל ימיה. אז יהיו הדברים עילוי לנשמתה הטהורה, ואני חושב שגם תוך כדי הדברים שנלמד, שנראים בכלל לא קשורים, אתם תראו שעל זה אנחנו מדברים. אז אולי גם יהיה בזה קצת תיקון לכמה דברים שצריכים היום תיקון בכל הסוגיה של עניינה של אשת חיל בישראל, אבל נלמד את הפרשה. פרשה תצווה פותחת בבגדי כהן גדול. אחרי שלמדנו בפרשת תרומה את ענייני בניין המשכן, אנחנו מגיעים לבגדי הכהונה ומתחילים בבגד הראשון באפוד. אבל למעלה של היום דיברנו טיפ-טיפה על האפוד, על הכתפות, לא על האפוד, וגם עכשיו נדבר על הכתפות, אבל אני רוצה ללמוד את העניין פה בפנים. בוא נסתכל מפסוק וו ואילך, מתחיל עניין האפוד. לא ניכנס עכשיו לכל האפוד, ועשו את האפוד, על האפוד, רק להזכיר לכולנו, על האפוד זה חלק מבגדי הזהב, זה לא בגדי הלבן, אם זה לא הולך הכהן הגדול ביום הכיפורים. על האפוד יובא אחר כך יונח החושן, שיהיה על ליבו, חושן המשפט, האורים והתומים, זה יהיה בשני כבר, שם יופיעו שמות השבטים, האבנים עודם פיתדה ברקת ארבעה טורים, הטור האחד, האבנים יהיו על צבעיהם, זה יהיה בשני. אבל אותו הדבר קיים באופן מסוים מאוד מופלא, ובזה אנחנו רוצים לעסוק הפעם, באבני השוהם שנמצאים משובצים על כתפות האפוד. בסוגיית כתפות האפוד, בה אני רוצה לעסוק כבר עכשיו. יש, אין לכם דפים שם? לא, לא חיכו? אז זהו, יצאו עוד מעט יגיעו, לחמניות, ריות. אז התורה מתארת כך, ועשו את האפוד, זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מוסדר, מעשה חושב, שתי תיפות חוברות יהיה לו. רש"י מתאר בהרחבה איך נראה האפוד כמין סינה, לא ניכנס לכל הסוגיה. שתי תיפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר, שלייקס, שני תיפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. חשב ופודתו וכולי, ואז כתוב כך. ולקחת, אני רוצה לראות את פסוקים ת' ו-י', ולקחת את שתי אבני שוהם. מה את שתי אבני שוהם? אז נזכיר, בתחילת פרשת תרומה אמרנו שצריך להביא הרבה דברים למשכן כתרומה, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני, בכל כבר ראינו שימושים. באבני שוהם, באבני מילואים, עוד לא ראינו שום שימוש בפרשת תרומה. בבניית המשכן ובכלי המשכן לא נעשה שימוש בינתיים באבני שוהם. הנה, ולקחת את שתי אבני שוהם, שאתה בטח שואל מה זה עושה פה על השיש, עוד לא השתמשנו, הנה עכשיו. ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, זה לא מה שיופיע על החושן, חכו. על האבנים האלה מפתחים את שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת. ואת שמות השישה נותרים על האבן השנית כתולדותם. איך יפותחו האבנים האלה? מעשה חרש, אבן, פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות, משבצות זהב תעשה אותם. ואז ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, והמגמה היא, ונשא אהרון את שמותם לפני השם, על שתי חטיפיו לזיכרון. אנחנו רוצים לגעת בנקודה אחת, נכון שפרשיות תרומה תצווה, הילדים אומרים משעממות קצת, נכון? אז אנחנו רוצים לראות סוגיה משעממת אחת. שתי האבנים האלה מפתחים עליהם את שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. את המילה כתולדותם מסביר רש"י, זה גם בחומש, אפשר לראות אותו, אבל משם ואילך הכל נמצא בדף, גם זה נמצא על הדף, אפשר לראות את זה גם בפנים, כתולדותם, כסדר שנולדו. ובואו נראה את רש"י פה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אנחנו חוזרים לפרשת ויצא, ואז לאה עומדת מלדת, ותר רחל כי לא ילדה ליעקב, היא נותנת ליעקב את בלהה, בלהה יולדת את דן ונפתלי. אז השישה הראשונים הם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי. על האחת, שישה משמותם על האבן האחת, ושמות השישה הנותרים על האבן השנית. כתולדותם, לכאורה מאוד פשוט. כתולדותם, כלומר כפי סדר לידתם. נפתח במשרד הפנים, לפי סדר הלידה. מה על האבן השנית? גד, אשר, כי אחרי שבלהה נתנה את רחל את בלהה, נתנה לאה את זלפה ונולדו גד ואשר, אחר כך הגיעה פרשת הדודאים, נולדו יששכר, זבולון ויוסף, ואחרי זה בדרך הביתה נולד בנימין. אז הנה נראה את האבן השנייה, אבל תשימו לב טוב לרש"י, נדייק בו. ועל השנית, גד אשר יששכר, זבולון, יוסף, בנימין מלא. מלא הכוונה היא עם יוד אחרי המם ולפני הנון הסופית. יש מקומות שבנימין מופיע ללא יוד. בסוף, בנימין בכתב חסר, ובזמן של בנימין בלידתו, בוישלח, הוא מופיע מלא. אז רש"י אומר שהמושג כתולדותם פירושו שני דברים. א', לפי סדר הלידה, ב', לפי האיות של השמות בלידה, כתולדותם, כתוב את האותיות כפי שמות, כפי האותיות הכתובות בספר בראשית, ולא במקומות אחרים שיכול להיות שזה אחרת. בבנימין, בדן, בנפתלי, אין הבדלים. בבנימין יש הבדל. בנימין מלא, שכן הוא כתוב במקום תולדתו, ואז מסכם רש"י דבר חשוב מאוד, שהכל דברי סוגיה גדולה במסכת סוטה שעוסקת בעניין, 25 אותיות בכל אחת ואחת. תבדו, תראו שזה מדויק, ולכן בנימין מלא. 25 אותיות פה, 25 אותיות פה, כה תברכו את בני ישראל, 25 אותיות, 25 אותיות. הרעיון אגב של 25 האותיות הוא רעיון מאוד עמוק, עוסקים בו כל המפרשים. אגב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה 25 אותיות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאמרו על פי רבותינו השבטים ליעקב כדי להגיד לו, אבא, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אנו, אין בליבנו, אלא אחד, זה כפי אותיות. כפי אותיות, שמע שלוש, ישראל, תספרו, אז כפי האותיות פה וכפי אותיות פה, וזה כסדר תולדותם. רש"י לכאורה פשוט. הקושי ברש"י הוא אפילו עצם הצורך שלו לפירוש הזה, כי הרי ברור מה זה כתולדותם, מה זה כתולדותם? כתולדותם, זה כתולדותם. אם אני אומר שיבואו הנה הילדים לפי סדר לידתם, אם אני מברך ברוך השם יום יום את ילדיי, את נכדיי בליל שבת, כתולדותם, אז אני יודע שזה כתולדותם, אני לא יכול פתאום אחד גדול, אחד גדול. לכאורה הקושי הוא לא מה רש"י מסביר, אלא בכלל מה הצורך בהסבר. ברור שזה כתולדותם. יכול להיות שאתה צריך לחדש שבנימין מלא כסדר הכתוב בתולדותם, זה באמת דיוק. אבל זה שכתולדותם זה מה היה סדר הלידה, זה לכאורה די מובן. די מובן, די הגיוני, בכלל אפילו לא צריך פירוש. זו שאלה שהמפרשים שואלים ברש"י, למה צריך? במיוחד, למה צריך את הפירוט הזה? מה, אני לא יודע לפתוח פרשת ויצא, אני לא הייתי בבראשית. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ולהזכיר לנו את כל הסיפור, רש"י אף פעם לא מעריך כל כך כסדר הלידה. בכל אופן, שתי אבנים, אלה מימין, אלה משמאל, זאת שיטת רש"י. הקושי בדברי רש"י, אנחנו בונים היום דקות ראשונות להבנה של הפשט, זה ממש מדהים. מיד תראו את שיטת הרמב״ם, אבל לפני שנראה את שיטת הרמב״ם ורש"י, אני רוצה לעסוק היום בשתי שיטות. לפני כן, בואו נראה מה כנראה מביא את רש"י לצורך לפרש. שימו לב לפסוקים, ואז נעבור למקור שלוש. קודם כל שימו לב עוד פעם לפסוקים ת' וי'. פסוקים ת' וי' לא פשוטים כמו שתיארנו. כי הרי אמרתי, כתולדותם ברור שזה לפי סדר הלידה. אבל שימו לב לפסוקים, כתוב כך. ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. בסדר? שישה משמותם על האבן האחת. כתוב פה כתולדותם? עוד לא. אולי הפירוש הוא, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. זה לא המצאה שלי. כך קורא תנא קמא בברייתא בגמרא במסכת סוטה. ולכן הוא טוען גם שהמילה הנותרים היא מאוד חשובה. כי כיוון שבשישה הראשונים מופיעים ראובן, שמעון, לוי ויהודה, טוען תנא קמא, האבן הראשונה לא צריכה להיות כתולדותם. האבן הראשונה, כשיש את יהודה ואחרים, יהודה פותח. יהודה הוא המלכות, ולכן לשיטת תנא קמא, סדר השבטים הוא יהודה. ראובן, שמעון, לוי וכו'. איי, כתוב כתולדותם, אומר תנא קמא, זה כתוב באבן השנייה. לרבי חנינא בן גמליאל יש שיטה אחרת. שניהם גם מתעסקים בשאלה, מה בא להגיד המילה הנותרים? מה צורך במילה הזאת? שאלה מצוינת בעברית. אני אומר, אני רוצה פה 12 חבר'ה. שישה כאן, שישה כאן. אני אומר, והשישה הנותרים? מה השימוש? אתם יודעים מתי אני משתמש במילה נותר? כשמשהו באמת נותר, להבדיל, הנותר ממנו באש, או ונותר הוא לבדו, ויוותר הוא לבדו. אני רוצה לתאר משהו שהוא, אבל כשעומדים לפניי 12, אני לא קורא לשישה ושישה הנותרים. חצי חצי, שישה, שישה, איך אומרים הישראלים? שש, שש. למה צריך להיות השישה והשישה הנותרים? הנותרים, יוסף הוא הנותרים, בנימין הוא הנותרים, מה זה הנותרים? מה זה הביטוי הזה? אז הפסוק הוא לא כל כך פשוט כמו שחשבנו. ובהחלט ייתכן להסביר שאולי הכוונה הנותרים שהשישה הראשונים יהיו לפי סדר חשיבות. אולי למשל מי שקיבלו לפי הברכות של יעקב. והנותרים זה שכל 12 השבטים יופיעו, אבל מי שלא קיבל ברכה, אולי. זה הווה אמינא לגיטימית שמופיעה בכל המפרשים. או אולי החלוקה צריכה להיות בני האימהות ובני השפחות. או אולי עוד חלוקות. תמה קמה ורבן גמליאל דנים בסוגיה הזאת, ומגיעים כל אחד למסקנה שלו. אני, כדי להגיע ישר, מדלג, ומגיע ישר לרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא מרתקת, וכבר דנים הראשונים והאחרונים, מאיפה הרמב״ם מביא את זה? זה לא שיטת תנא קמא, ולא שיטת רבי חנינא בן גמליאל, מי שירצה ייקח את זה איתו, יפתח את הגמרא שם בפנים, יראה שזה ודאי לא אף אחת מהשיטה. אבל בואו נראה את הרמב״ם. את רש"י זוכרים? בסדר? רש"י זכור? כסדר תולדותם, פתחנו במשרד הפנים, בדקנו, נכון? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מי אחר כך? דן נפתלי. ובלוח השני, גד אשר יששכר זבולון, יוסף בנימין. יפה מאוד. אגב, ודאי, ודאי, לא סדר חשיבות, באמת אחדות מופלאה. זאת אומרת, למשל, בני שפחות ובני אמהות בשני הכתפות. פה עד יהודה, דן ונפתלי, גם הערבוב כאילו הוא מוחלט, זה בעצם בני לאה ובני בלהה. ובלוח השני, בני רחל ובני זלפה ובני לאה. ואף אחד לא יטען נותרים, לא לכאן ולא לכאן. יפה מאוד, אז לכן היה חשוב לרש"י להדגיש שגם כתולדותם לא הולך רק על השנית, אלא מההתחלה. נו, זה הופך להיות מובן, ובנימין מלא כדי להגיד שזה כסדר תולדותם, כפי שהוא מופיע. יפה. תראו את שיטת הרמב״ם. ובמקום לקרוא את כל הרמב״ם במקור ארבע, תראו פשוט את התמונה שהרמב״ם עצמו מביא בספרו. זה הרמב״ם עצמו, ככה מופיע ברמב״ם. אתם יודעים מה? בואו נקרא מבפנים. ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו על כתפות הכהן, וקובע על כל כתף וכתף, כולנו זוכרים וצריכים אם לא לזכור ולדעת שאצל הרמב״ם הלכות כלי המקדש זה בתוך ספר ההלכה. כמו כל ההלכה אחרת, כמו שבת וכמו מוקצה, הלכות כלי המקדש והלכות משיח. אצל הרמב״ם הכל ממשי, במהרה בימינו. ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו על כתפות הכהן, וקובע על כל כתף וכתף אבן שוהם מרובע, משוקע. בבית של זהב, הוא מפתח על שתי האבנים שמות השבטים, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, תשמעו טוב את המילים, כתולדותם. נו, כתולדותם זה כמו רש"י, לא? לכאורה כתולדותם זה רק פירוש אחד, נכון? כמו סדר הלידה. חכו, חכו, חכו. וכותבים שם יוסף, יהוסף, ואגב, בנימין יהיה בכתיב חסר. ויהיה 25-25, זה נתון. זה נתון, כו וכו זה נתון. אבל לפי הרמב״ם, במקום יוסף יהוסף, זו הפעם היחידה שהוא מופיע עם שם השם, עדות ביהוסף סמו, ואז אומר הרמב״ם כך, ונמצאו 25 אות באבן זו ו-25 אות באבן זו. אגב, יוסף יהוסף זה לא חידוש של הרמב״ם, זה שיטה בגמרא. וכך היו כותבים. אני מזכיר, וכך היו מונים, נכון? של יום כיפור. וכך היו כותבים. תסתכלו, אני קורא את זה כמו שהרמב״ם. הרמב״ם אמר כך היו כותבים, נתכוון הציור עכשיו. ראובן, לוי, יששכר, נפתלי, גד, יוסף. מה אתה רוצה? מי נגד מי? מה קורה פה? איזה כתולדותם נהיה פה? ובאבן השנייה, נו, שמעון, יהודה, זבולון, דן, אשר, בנימין. אבל עכשיו תקראו את אותו דבר לרוחב. ותראו מה קורה לפי הרמב״ם, תקראו לרוחב. תחשבו ששתי הכתיפות תחברו ביניהם. סוגריים, דיון מאוד מעניין, מאוד דומה, יש בעשרת הדיברות. דיברנו עליו הרבה, הרבה בהרחבה. ודאי שצריך לקרוא אותם שני לוחות. אבל גם ודאי שהעומק הוא איך אומר רש"י על הפסוק? שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה. אנוכי השם, כן, הלוח הראשון הוא בן אדם למקום, הלוח השני הוא בן אדם לחברו, את החלוקה המאונכת אני יודע, אבל יש עוד חלוקה. אנוכי השם, אנוכי השם נטול משמעות, אם אתה לא מבין שאנוכי השם בא לידי ביטוי בלא תרצח. אני פה מולך בצלם אלוקים. כשאתה מלבין פני חברך ברבים, פגעת באנוכי השם. ולא תרצח, יבית. והלא יהיה, יבוא אם לא תנאף, יאללה. קריאה כזאת. אני עוזב את עשרת הדיברות. אני חוזר אלינו. אגב, אמרתי מקודם שהמפרשים אומרים שזה שמע ישראל, כי שבשמע ישראל יש 25 אותיות. זה נכון, זה גם 25 אותיות וזה גם שישה מילים. שש מילים. שישה משמותם, כפי אותיות. זה שש, שש. עכשיו נמשיך. נסתכל לרגע על הרוחב. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נו, תשאלו שאלה.
דן נפתלי, אתה
זה כבר לא כתולדותה. חכו. נפתלי דן, פה הרמב"ם מסביר בעצמו שהוא החליף כדי שיצא קפה קפה. נפתלי דן, גד אשר, יהוסף, בנימין, בלי יוד. יפה. אבל מה הרעיון? לפי מה הלכת? אם כתוב כתולדותם, אז לפי מה הלכת? מפרשי הרמב״ם דנים בזה בהרחבה ומגיעים למסקנה מעניינת מאוד. שמה שמנחה את הרמב״ם במילה כתולדותם, וכנראה נגד זה יצא רש"י, זה שלפי הרמב״ם כתולדותם הכוונה היא על פי האימהות. היולדות. אם לאה ילדה ראשונה, אז עכשיו אנחנו נביא את כל בני לאה. תסתכלו עכשיו שוב. ואז יהיה מסודר לגמרי. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. לא כתולדותם במשרד הפנים. אלא כיולדותם. ואז היולדת השנייה הייתה בלהה. היולדת השנייה, הוא החליף בגלל הקפה קפה. היולדת השלישית הייתה זלפה, גד אשר, והיולדת הרביעית הייתה רחל. הרמב״ם גם מרוויח עוד דבר מאוד מעניין. אצל הרמב״ם בכל כתף יש שם השם ביהודה מלא מצד שמאל וביהוסף יוד קיבה. אבל החילוק המהותי הוא איך הבנתי את המושג כתולדותם. כלומר, הרמב״ם ורש"י שניהם מסכימים שברור שכתולדותם הולך על שתי האבנים ולא רק על האבן השני. שיטת הנקמה נדחית. כתולדותם, בסדר? מוסב על שתי האבנים. רק שהרמב״ם מרוויח קודם כל דבר מעניין מאוד בפשט. אם התורה, אומר הרמב״ם, הייתה רוצה להגיד שכתולדותם זה לפי סדר הלידה, היה צריך להיות כתוב בפסוק, תראו את הפסוקים למעלה בראש העמוד, הרבה יותר ברור. ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל כתולדותם. זה עברית. ואז לא היינו נכנסים לשאלות בכלל. היינו יודעים שהכל כתולדותם. עכשיו אני רוצה לטעון שהכתולדותם שמופיע בסוף, הוא בכל זאת בא להגיד שכתולדותם, בין אם לפי סדר הלידה ובין אם לפי האימהות, אז למה זה בא בסוף? אומר הרמב״ם, כי אצלי רואים את הכתולדותם רק כשרואים את שתי האבנים יחד. אם תיקח כל אבן בפני עצמה, לא תבין מי נגד מי. מה זה הסדר הזה, ראובן, לוי, יששכר? בסדר? לא מובן. היכולת היחידה להבין זה רק כשתראה את זה ביחד. ואז הקטולד אותם, זה מרתק, אז הקטולד אותם נוח וטוב שהוא בא בסוף. כי כשאתה רואה את שתי האבנים יחדיו, אתה רואה את קטולד אותם. יפה, עד כאן דיון פשוט יפה יפה בפשט, פשט, פשט. זאת מחלוקת רש"י, רמב״ם, הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות כלי המקדש, שכך צריך להיראות.
איך הרמב״ם לא אומר שתולדותם זה יולדותם?
הוא מוכיח ממקומות אחרים, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל ככה הוא מבין.
ומה זה נותרים לפי הרמב״ם?
מדהים, גם לפי הרמב״ם וגם לפי רש"י, הנותרים בעצם בא להגיד שהנותרים זה לא מה שאתה חושב. זה לא המובן של פחיתות בחשיבות. מי שנראים הנותרים, הכל צריך להופיע כתולדותם. אין אצלנו נותרים. נותרים במובן השלילי. ואת שמות השישה הנותרים, גם כן כתולדותם. הכתולדותם יצטרך להופיע בכל. זה אגב יבוא לידי ביטוי גם אצל רש"י וגם אצל הרמב״ם. אצל רש"י יבואו, כמו שאמרנו, בני לאה ובני בלהה, בני רחל, זלפה ו... ולפי סדר הפוך. בסדר? זלפה, לאה ורחל, והמחשבה של נותרים, פירושו נותרים, נדחית על ידי הכתולדותם. זה כאילו הפירוש, גם של הרמב״ם וגם של רש"י. מעניין מאוד. ואת שמות השישה הנותרים, כלומר כל האהבה האמינות שלך, שיש פחות, תבטל אותם. כי עצם העניין של ההליכה של הכהן גדול. נחזור עכשיו לעניין. עם אבני זיכרון לבני ישראל. נועדה לצורך מה? זוכרים את הפסוק האחרון בחומש? נועדה לצורך מה? ונשא אהרון את שמותם, נו, לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. הקודש ברוך הוא.
לא,
כן, מי שעומד מעל. מי שעומד בקומה השנייה, ביציע.
לא, לא.
אלא?
מי אמר שהכהן הוא הכי גבוה, אולי?
הנה חינמי, שאלה מצוינת ונגיע אליה. שאלה מצוינת שנגיע אליה. זה החידוש, יפה מאוד, גם לזה נגיע. אגב, מאוד מעניין, גם לזה נגיע, אני רק אומר מילה אחת. בדרך כלל המושג לפני השם במשכן, פירושו בקודש הקודשים. הארון נמצא לפני השם. המנורה קרובה ללפני השם, השולחן לצד הזה, לפני השם זה בקודש הקודשים. זה לפני השם במובן של לפני ולפני.
דווקא כשהכהן
נכנס,
אינם שם.
נכון. אינם, הכל במגלי לבן, פלפלוט. עכשיו אנחנו מגיעים למושג חדש בלפני השם. לפני השם. האבנים הם זיכרון לפני השם. תראו את רש"י, רש"י אומר את זה מפורש. רש"י אומר לזיכרון, פסוק י"ב, אתם רואים את רש"י בפסוק י"ב, מצד ימין בעמוד 251, לזיכרון הוא פורש, שיהיה רואה הקדוש ברוך הוא את השבטים כתובים לפניו, מה צריך להזכיר לו, ויזכור צדקתם. פלפלוט. יש פה עוד חידוש גדול שאני גם אותו רוצה לנסות לנתח, ואנחנו הולכים עוד מעט להגיע לאבא ואמא. אתם זוכרים את השאלה החכמה, את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא? אז היום אנחנו הולכים לדבר על זה. לאט לאט. כשרש"י אומר כתולדותם, אז רש"י אומר שהולכים על פי אבא. כי מבחינת יעקב זה היה סדר הלידות. כשהרמב"ם מדבר הוא אומר שבשתי הכתפות שהם לזיכרון לפני השם, כתולדותם פירושו כהתחלת הילודה, כהתחלת התולדות, והקובע הוא האימהות. הדבר הוא פלאי מסיבה מאוד עמוקה. אנחנו מכירים אין סוף פעמים את המושג זכירת אבות. זוכר חסדי אבות וברית אבות. אנחנו לא מדברים על זיכרון של הקדוש ברוך הוא לראות את השבטים. אנחנו מדברים על האבות. כאן הוא רואה רק את השבטים, דרך אגב, כאן כבר מופיעות עוד אותיות, שלא ניכנס אליהם עכשיו, שיתנו את האבות, ויתנו עוד דברים, אני לא נכנס, רק פה מופיעים רק השבטים. והשבטים מתארים את ההתחלקות, אתם יודעים מה זה שבטים של עץ, ענפים, השבטים מתארים את ההתחלקות. האבא מתאר את האחד. אגב, מאוד מעניין שכפי האותיות פה וכפי האותיות פה הם כנגד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פה ופה. הבעל הטורים אומר דבר מופלא. הוא מסביר את המושג הנותרים והוא גם מסביר את הרמב״ם על ידי זה. קצת יותר ממה שאמרנו מקודם. הבעל הטורים אומר שיש שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שנותן 25 אותיות, שזה נקרא הייחוד העליון, ייחוד העילאה, ומתחת לזה אנחנו אומרים מילה כנגד מילה, שש מילים אחרות. זוכרים שאנחנו אומרים אותם? וביום הכיפורים אנחנו אומרים אותם כמלאכים בכל רם? ברוך שם כבוד, כבוד מלכותו לעולם ועד. הבעל הטורים אומר שזה שישה משמותם כפי אותיות שמע ישראל ושישה משמותם כפי אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו. עושה הבעל הטורים חשבון ומגיע לזה שברוך שם כבוד מלכותו זה 24 אותיות. והוא אומר שבברוך שם כבוד מלכותו הכוונה היא עם הכולל, מה שנקרא, עם המשפט כולו, ומדוע, שמו את העומק. כי בכולל, הבעל הטורים מסביר את רש"י, בכולל רומזים לנו שצריך לכתוב את בנימין אחרת מכפי שהוא מופיע תמיד, כדי שייצאו 25 אותיות עם הכולל. ולפי זה, זה שתי קריאות שמה. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה מה שקוראים בזוהר הקדוש ייחוד העילה, הייחוד כפי שהוא בעומק הכי גבוה, בעליון, אין עוד מלבדו. וברוך, אתם יודעים מה זה ברוך? מוברך, שם, נעים, התגלות, כבוד, מלכות, עולם, ועד. זה הדברים שמתארים פה מלכות ומקום וזמן. זה לייחד את השם דווקא מהמקום מפה, מהמקום המחולק, מהמקום הנמוך. ולזה קורא הזוהר הקדוש ייחוד העילה וייחודה תתאה. ועכשיו בוא נחזור רגע למקור ונחזור להתחלה. רש"י, רמב״ם, שישה משמותם, והפסוק כאילו סיבך לנו את החיים בכוונה ואמר את הכתולדותם בסוף כדי להגיד לנו שנראה את זה או בכל אבן לבד, אבל ביחד נראה שזה תמיד כתולדותם, או רק בשתיהן ביחד. אחרי שהזכרנו בעל פה שהמפרשים טוענים שהמחלוקת בין רמב״ם לרש"י זה האם הולכים על פי האבא או על פי האימהות, מנתח, וזה המקור האחרון, מקור חמש שאני רוצה לראות אותו ביחד עכשיו, מנתח הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, את הדיון הזה, ואני חוזר למשפט הפתיחה שלי היום, זה דיון מאוד מאוד חשוב להבנת המושג שבטים, ולמה בשבטים, אומר הרמב״ם, ההנחיה היא אימהות. והרמב״ם הוא הפוסק להלכה. בוא נראה את רש"י, את הרמב״ם, בוא נראה את הדיון. ויש לומר הביאור בזה בפנימיות העניינים. דברים פלאיים. תוכן עניין חקיקת שמות השבטים על אבני שוהם בחטפות האפוד, כל זה מופיע אחרי דיון למדני שלם בכל שיטות הראשונים ובתנאים ובכל הסוגיה, ואחר כך מופיע הדבר הזה. תוכן עניין חקיקת שמות השבטים על אבני שוהם בחטפות האפוד מפורש בכתוב. למי שהיו בשיעור שלפני ערבית, בדיוק כמו הדיבור על המעיל ועל הרימונים והפעמונים. תוכן עניין הפעמונים והרימונים מפורש בכתוב, ולפיו התחלנו את כל הדיון, גם פה. ושמתה את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי חטפיו לזיכרון של מי, ופרש רשי לזיכרון שיהיה רואה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם. עכשיו תקשיבו לעומק. וכיוון שעניין שמות בני ישראל הוא העלאתם לזיכרון לפני השם, הרי זה קשור ותלוי באחדותם של בני ישראל יחד. קומה שלמה. בני ישראל שונים מכל עם אחר. אנחנו קוראים פרשת תצווה בשבת זכור. ישנו עם אחד. זה הדיון. ישנו עם אחד. אתם זוכרים את המן מגיע אל אחשוורוש ואומר לו את הדברים הבאים? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. המן אומר לאחשוורוש משפט מאוד חשוב. אחשוורוש שואל אותו, אני לא מבין כל כך מה שאתה אומר, אבל תסביר לי איך אפשר לחסל את מה שאתה קורא לו אין סוף, איך זה מתחסל? אז הוא אומר, בוא קודם כל אני אגדיר לך מי העם הזה. אז בוא תבין, ננתח לשנייה את הפסוק. א', ישנו, זו שיחה של דיפלומט גדול, המן היה דיפלומט לא קטן. היה לו מעיל יפה, הוא היה דיפלומט חשוב. כיסאות יפים, היה לו הרבה דברים מאוד מכובדים, היה מכובד, היה מתורבת. א', ישנו. אתם יודעים מה זה ישנו? דה יורה, דה פקטו, דה דוס, דה ינץ, ישנו. אתה יכול לקרוא להם ישות וירטואלית, ישנו. ירשום לפניו כבודו. אל תתעלם, ישנו. ישנו מה? עם, עם, עם. עם. נו, וכאן מן הסתם עומד אחשוורוש ואומר לו, אדוני, אני לא מבין, אתה היית איש מתורבת פעם, אזרחות למדת, איך הם עם? יש להם דגל? ארץ? שיעורי אזרחות, מולדת, אחד! מה אחד? איך אחד? מה עושה אותם אחד? אחד מפוזר! בלבלת אותי לגמרי. איך אחד מפוזר? בטח אחשוורוש כאן הציע את ההצעה האישית שלו ואמר, תשמע, אם יש בעיה ועם אחד מפוזר, אז אולי פשוט כדאי להפריד ביניהם. וככה יגמר האחד. אומר לו המן, אל דאגה, הם עושים את זה מצוין לבד. את זה הם עושים נהדר, מפורד הוא. אבל כמה שהם יותר מפורדים הם יותר אחד, אני לא מבין איך. ישנו, ישנו, עם, עם, אחד מפוזר, אחד מפוזר, אחד מפורד. לא, לא, אתה לא מבין, אני גם לא מבין. בכל העמים, אשר בכל מדינות מלכותיך, כלומר, אם אתה ראית מדינה שאין סימן שלא ראית מדינה. ראית מקום בכל המדינות שלך שאין יהודי, אין מקום. לא יכול להיות. בלבלת. אלוקות. אחד מפורד. אחד מפוזר. אחד. זה אחד אחר מכולם. אתה רוצה הגדרה? אני אתן לך הגדרה חיצונית. הם דוסים, ודתיהם שונות. זה לא הגדרה שמקיפה את כולם, אבל יש הגדרה אחרת שכן מקיפה את כולם. ודתי המלך אינם עושים. יכול להיות שהם מתפללים להוד מלכותה בתפילה ככה, בסידור, אבל הם, יש להם מקום איפה הם יורקים אחר כך. אל תתייחס אליהם ברצינות. ודתי המלך אינם עושים. שתלם להם, אז הם עובדים איתך טוב. לא להתבלבל, יש לך פה איזה מרדכי אחד ושרים, אל תתבלבל. וכשהם מבקשים שיהיה מזג אוויר טוב, הם מתכוונים לראשון לציון. הם לא מדברים על טהרן. הם אומרים ראשון לציון, בשקט אומרים טהרן, איך הם אמרו שם בבקרת? יחרבטו, איך הם אמרו? זה הם אומרים, ככה הם אומרים, אבל בשקט, מי ששומעים, כי אסור להם לדבר באמצע, הם לא מדברים. אל תסמוך עליהם, מסוכנים. ודתי המלך אינם עושים. ולמלך אין שום עבדה ניחם. ולי יש דרך להגיע למגר את האחדות הזאת. איך אתה יכול? אני הראשון שיכול בעולם לעשות את זה. יש לי תרגיל. פרשת תצווה היא הכנה לפורים, חכו. כיוון שעניין שמות בני ישראל הוא העלתם לזיכרון לפני השם, הרי זה קשור ותלוי באחדותם של בני ישראל יחד. אם אנחנו לא תופסים את האחד, אם לא נתפוס את האחד, לא תפסנו את מושג בני ישראל. אחד פירושו אין סוף. לא נאמבר וואן. אין סוף. אחד. ויוותר יעקב לבדו, וכתיב ונשגב השם לבדו. זה אותו לבדו. אותו לבדו. וכשהקדוש ברוך הוא מסתכל עכשיו לא באבות, האבות הם המרכבה, אלא בשבטים, בהתחלקות, הוא רואה איך ההתחלקות עולה לפניו ומגלה את השורש. קפה וקפה, אחדות, אין בליבנו אלא אחד. גם אם זה בא בייחוד עליון וגם אם זה בא הכי למטה. וכיוון שעניין שמות בני ישראל הוא העלתם לזיכרון לפני השם, הרי זה קשור ותלוי באחדותם של בני ישראל יחד. וזה אגב מדהים, את זה אי אפשר להבין ולראות פה, את זה רואים שם. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. כשמשתמשים בזה לצדדים הפוכים, הכוונה היא שפעם הסתכלתי לשם ועכשיו כבר לא. חס ושלום. אנחנו מתכוונים להיפך. יש דברים שרואים כאן, יש דברים שרואים משם. על החושן יהיו כתובים הדברים, והחושן הוא חושן המשפט. כשיהיה משפט, כשיהיה דיון, זה מאוד חשוב. ישאלו אם לצאת למלחמה, אורים לתומים, ויש דברים שרואים משם. איך הכי התחלקות מגלה תמיד את השורש. לא וזכרתי את בריתי יעקב, לא את בריתי אברהם, לא את בריתי יצחק, אלא את בריתי בנימין דן נפתלי. עכשיו אתה אומר בנימין ועולה לך פילגש בגבעה, טוב נו, לזה אני מתכוון. אל תיבהל. לא מסתדר לך עכשיו משהו עם דן? אתה אומר דן ונזכר עכשיו בפסל הזה. הבנתי אותך אני מצוין, בסדר גמור, בסדר גמור. כל בסדר. אתה אומר עשרת השבטים ומתכוון, הבנתי אותך, אתה מצוין. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. ואנחנו נכנסים הכהן הגדול עם ממלכת הכהנים. כך מוסבר במדרש. שהכהן הגדול נכנס עם שמות בני ישראל, כי כל ישראל הם כהנים. הוא בעצם מייצג את כולם. כי לא כולם יכולים לבוא ולסבוח זבחים. אבל עכשיו באה החלוקה, זה לא יאמן. אני חוזר לפסקה, וכיוון שעניין שמות בני ישראל הוא העלאתם לזיכרון לפני השם, כלומר השורש, הרי זה קשור ותלוי באחדותם של בני ישראל יחד, שאז הרי הם ראויים לעלות לפני השם. מה עולה לפני שם השם? מה עולה לפני האין סוף? אין סוף. מה בטל לאין סוף? מה שאין לו ישות עצמית חולפת. אז הוא בטל לאין סוף. מה עולה לפני השם? זיכרון לפני השם. שורשם, אחדותם. האחד שהמן הבין. אל תזלזלו בו במן הזה. זה הוא הבין פיקס. שאז הרי הם ראויים לעלות לפני השם, כי כל בני ישראל הם קומה אחת שלמה. זה מושג גדול. קומה אחת שלמה. קומה אחת שלמה, הכוונה היא כל בני ישראל הם אורגן אחד. זה לב אחד עם איברים. והם קומה אחת שלמה, אברהם, יהושע, אני, הקל שבקלים, הגדול שבגדולים, האחרון שבאחרונים. איך אמרנו בפרשת בחורות? הוא שיורד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כשהוא מכה את הבחורים, ונמצאים מצרי ויהודי ביחד, והוא בליל הסדר, בלילה שבו היה צריך, אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אתם זוכרים את הבחור שלנו? ההוא שבחצות הלילה יושב ומעשן נרגילה אצל המצרי. ההוא שלא שם דם במשקוף ולא מזוזות. ההוא שלא התייחס בכלל לכל עשר המכות. ההוא שכבר מזמן לא רושמים אותו בשום מקום. ההוא שלא מקבלים אותו לשום בית ספר. ההוא, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד להציל אותו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. זה עברתי. ההוא ויהושע בן נון עולים יחד לפני השם. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. זה על הכתפיים. אגב, בין הכתפיים אצלנו שוכן בית המקדש, ובין כתפיו שוכן. זה מה שיש בין הכתפיים. הראש נמצא בין הכתפיים. הראש. ובין הכתפיים יש דיון עכשיו רש"י והרמב״ם, ותשמעו איזה דברים קדושים. כי כל בני ישראל הם קומה אחת שלמה, וכשיש פירוד והתחלקות בין אחד לחברו, הרי אינו ראוי לעלות לרצון לפני השם, כי לפני האינסוף עולה רק אינסוף. אלא שבזה יש שתי דרגות. החילוק בין השבטים בני ישראל כפי שהם מצד סדר לידתן, רש"י, וכפי שהם מצד לידת האם שלהם, זוכרים? רמב״ם, נכון? לאה, בלהה, זלפה, רחל. וכסדר שנולדו, כלומר רש"י, מורה על לידתם כפי שהיא מצד האב. בניגוד לסדר לידתם מצד האימהות. ועכשיו הניתוח. הנה ידוע שעצם מציאות הוולד היא מטיפת האב. כל כך חשוב הניתוח הזה. מי שלא תופס שאשת חיל זה כנסת ישראל, מי שלא תופס מה המושג הזה בכלל של איש ואישה ואשת חיל, מאבד את הכל, את האלף בית של את הכל, לאט לאט. והנה ידוע שעצם מציאות הוולד היא מטיפת האב. וההתחלקות בציור פרטי האיברים היא על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם. אני גונב על זה דקה? מאוד פשוט. הטיפה, טיפת הזרע, מה שנקרא בספרים הקדושים, הטיפה שבאה מהמוח, אותה טיפת זרע, היא ה-DNA שלי. אם ייבדק הציפורן שלי, או הריאה, או הלב, כולם יסדרו את אותו שדר. הכל בא מאותה טיפה. בטיפה יש את כל האיברים שלי, את כל האורגניזם, בלי חלוקה. מתי נוצרת החלוקה בהיריון? בהיריון, ברחם. עכשיו פה מתפתחות ריאות בעזרת השם, פה מתפתח לב, פה מתפתח כבד, וזו ציפורן. קונים לפסח לאט לאט. כל יציאת מצרים היא בעצם הריון ולידה. הכל. גוי מקרב גוי. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אז יש את האבא. ולכן כנסת ישראל נקראת האמא. כי המהות הזאת זה הרחם. ומצד השורש, הכל אותו דבר. נשתמש עכשיו לא באיברים של אדם אחד, אלא בעם ישראל כאיברים איברים של לב אחד. הציפורן, אתם יודעים את מה מבטא את הציפורן? הציפורן מבטא את זה שאתה יכול לתלוש בו אפילו לשים לב. הוא בכלל לא מרגיש קשור אליה. הוא גם מתמלא לכלוך. הוא גם בדרך, הרבה פעמים תורדני. אבל תכניס אותו למעבדה, והוא משדר לך את ה-DNA לא פחות מהלב. יש בעם ישראל, משה רבינו, יהושע בן נון, יש ציפורניים. ציפורניים מדולדלות. מצד אבא, אבינו, בני בכורי ישראל, הכל שורש אחד. ואין שום חילוק. לזיכרון לפני השם. רש"י אומר, מה שמופיע כזיכרון לפני השם, הוא הדבר שלמעלה מכל התחלקות. לפי סדר לידתה מצד אבא. בואו נמשיך את הדברים, תראו איזה עומק, חכו. אבל מה קורה במשך השהייה 9 חודשים ברחם? עכשיו מופיעים ההתחלקויות בין הדברים, אחד והשני, הם דברים שונים לחלוטין, כל דבר נראה אחר לגמרי. הדבר הזה נראה לב, וזה נראה ראש, וזה נראה קטן, וזה נראה גדול, וזה נראה... וכל דבר הוא שונה לחלוטין, ולאט לאט, גם לא בטוח שהם רואים את החובה שלהם של צורך לפעמים אחד בשני. ואגב, הרבה מאוד פעמים אחד מפריע לשני, הרגל לא רוצה ללכת והיד כן רוצה. ולמצוא את השורש כשכל הפרטים מופיעים, כל אחד עם עוצמה, זה כבר יותר קשה. למצוא את השורש במעבדה, למצוא את השורש באפר, לדבר על השורש אל מול הצורר, להגיד רצו למגר את הנצח אבל אי אפשר לגעת בו, זה ברור. אבל למצוא את נקודת השורש דווקא במקום של ההתחלקות ולתת לכל חלק את המקום שלו ולתת לכל חלק את הנקודה הייחודית שלו ולא לפגוע חלק בחלק. והנה ידוע שעצם מציאות הוולד היא מטיפת האב, ההתחלקות בציור פרטי האיברים היא על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם. ועל דרך זה הוא בענייננו, שמצד האב, כסדר שנולדו, נרגש בהם עניין האחדות כפי שהוא מצד שורשם. כולנו בני איש אחד אנחנו. נכון? לא יכלו אחרי יוסף להגיד כולנו בני אמא אחת אנחנו. בני איש אחד אנחנו, וסדר לידתם מצד האם מורה על ההתחלקות ביניהם. הם שני אופנים שצריכים להיות בהתאחדות של בני ישראל ושל השבטים בכדי שיוכלו לעלות לפני השם. זה גבעל מה שהולך פה עכשיו. אופן האחד כתולדותם כסדר שנולדו, שיורגש האחדות שלהם כפי שהוא מצד שורשם באבינו יעקב. אופן האחד בא ואומר, תפסיק להחזיק עכשיו מעצמך, כולם אותו שורש, כולם דבר אחד. אין שום חילוק. התפילין שאני אמור להניח והתפילין שמניח משה רבינו הם אותם תפילין. הכוונות? מאיפה זה בא? מה זה פועל בעולם? שמיים וארץ זה מצומצם כדי להסביר את זה. באופן השני, כפי סדר לידתם מצד האימהות, שהאחדות תודגש גם במקום ההתחלקות שלהם. ומעלה בכל אחד מהם. בכל אחד משני הדברים האלה יש מעלה שאין בשני. באופן האחד, היינו האחדות מצד השורש, הרי היא אחדות נעלית יותר, שהרי מצד שורשם אין שום התחלקות. מה שאין כן האחדות כפי שהיא לפי סדר לידתה מצד האימהות, יש בה נתינת מקום להתחלקות. אבל להיד אחרי מטעם זה גופה שהאחדות מצד האב הוא על ידי הרגשת השורש, תשמעו איזה עומק, נמצא שרק בשורשם הם מאוחדים, אבל במקומה מפוזר ומפורד בין העמים, אז הם לא מאוחדים. זה מה שניסה אמן? אז הרי הם מחולקים ומובדלים זה מזה. וכנ"ל שלפירוש רש"י מתקיים כתולדותם כסדר שנולדו. עכשיו תשמעו איזה עומק. אתם יודעים מה ההבדל בין הרמב״ם לרש"י? קחו אבן אחת לפי רש"י, אתה כבר רואה את כתולדותם באבן האחת. בכל אבן אתה רואה כתולדותם. קח את אבן ימין, אתה רואה כתולדותם. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי. קח את אבן השנייה, אתה רואה כתולדותם. מדויק. גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין. לפי הרמב״ם, אתה לא רואה את כתולדותם, אלא אם כן תסתכל על השניים. באבן בפני עצמה לא תראה כלום. בכל אבן בפני עצמה לא תבין בכלל מה הולך פה. אתה חייב לראות את שניהם בשביל לראות את כתולדותם. אתם יודעים למה? כי הרמב״ם אומר, מה שאני רוצה לגלות, הוא איך כשהכל מחולק, הם אחד. את היסוד של השורש אנחנו יודעים. אבל הכהן הגדול שבא עכשיו לכפר על בני ישראל, הכהן הגדול שנכנס פנימה לתוך המשכן, הכהן הגדול שבא עם כל ישראל, עם אלה שנמצאים במפוזר ומפורד, עם אלה שבתוכם יש מפוזר ומפורד. הכהן הגדול בא עם המון דברים שאנחנו רואים ועם דבר אחד שאנחנו לא רואים. על שתי כתפיו רואה רק הקדוש ברוך הוא, איך פנינה על התלאות ועל החטאות. זה הכל דמיונות ההתחלקות. עד רבה, ההתחלקות היא זו שמעידה על זה שהם אחד. איך אומר המהר"ל? זה שעם נשאר אחד בארצו, ראינו. אבל זה שעם נשאר אחד בהתחלקותו, זה החידוש של עם ישראל. בפורים אין עליהם, כי הכת עבדי אחשוורוש ענן, כי זה נס שבחוץ לארץ. אבל אין מרבין בשמחה יותר מפורים, כי במקום של שיא ההתחלקות, במקום של הכת עבדי אחשוורוש ענן, אנחנו מגלים איך במקום הזה שנראה בלי שם השם בכלל, הכל זה שם השם. זה שני צדדים. האמת הראשונה היא אמת עצומה. אם לא נעצור לרגע ונבין שעם ישראל הוא עיגול בלי ראש ובלי זנב, זה אחד. כי מצד השורש הכל אחד. זה אבא. אבל אמא היא זו שרגישה לפרטים. אצלה התפתחה ההתחלקות, לא אצל אבא. ומבחינה נפשית, אלה שני גילויים. אלה שני גילויים של אלוקות. זה הגילוי האלוקות מהצד האבאי, הגברי, והגילוי אלוקות מהצד האמאי. זה שני גילויים של אלוקות. יש את הגילוי כפי שהוא מצד המושג אבא, שורש, טיפה שבמוח. ויש גילוי אלוקות כפי שהוא מצד ההתחלקות. בכל מקום שלא נמצא, כאם המקנחת את צואת בנה. לפעמים אנחנו מביאים אבא, לפעמים אנחנו מביאים אמא. על חטא העגל, הזכר, אנחנו לא מביאים את הפר, אלא את הפרה. כי האם יודעת לקנח את צועד בנה. זה מצד אמא, זה מצד היכולת לראות איך בהתחלקות הכי גדולה הוא מחובר לשורש. זה שני חלקים שכשאתה חותך אחד מהם, חתכת את החיים. כשאתה חותך אחד מהם, יש חס ושלום קדוש ברוך הוא בלי ישראל, או ישראל בלי קדוש ברוך הוא. יש טיפה בלי רחם. יש אסון. רק אם אתה תופס בעוצמה, בעוצמה אמיתית, ששני החלקים האלה באים לידי ביטוי במושג של כתולדותם. אתם מבינים מה זה דברי אלוקים חיים אלו ואלו, ללמוד את רש"י ואת הרמב"ן? איך דיון משעמם בשישה משמותם הוא בעצם דיון במהות של מה רואה הקודש ברוך הוא לזיכרון? הדיון הזה לא בא בראיית האבות, הדיון הזה בא בראיית השבטים. למה השבטים צריכים להיראות? אתם מבינים את העומק של מה שבעל הטורים אמר? יש אבן אחת שבה מופיע שמע ישראל בייחוד העילה, ויש אבן אחת שבה מופיע ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בייחוד התתה. אתם מבינים? זה לא מילים. זה עולם שלם. זה נראה כלפי מעלה. ואלה אבני השוהם, זה השימוש בהם. ולקחת את שתי אבני שוהם. אתה שואל מתחילת פרשת תרומה, מה עושים עם אבני השוהם? ובמילה אחת מעניינת, אבני שוהם זה שם, אבל אחד מהאבנים נקרא ספציפית שוהם. אתם יודעים מי הוא? יוסף. כי הוא זה שמגלה את זה. הוא מגלה את אמא ואת אבא. ולכן, על פי הרמב״ם, יהוסף צריך להופיע. כי יש את הצד של יהודה, ויש את הצד של יהוסף. וקח את שתי אבני שוהם, ועל שתי אבני יוסף, על שתי אבני שוהם, תפתח את שמות בני ישראל. עכשיו תקשיבו איך מפתחים אותם. כמו שחוקקים את עשרת הדיברות בלוחות. פיתוחי חותם תעשה אותם. מעשה חרש אבן. אתם יודעים מה ההבדל בין מעשה חרש אבן לבין כתיבה? שבכתיבה הכתב והמצע שעליו זה כתוב הם שני דברים. אבל במעשה חרש אבן זה דבר אחד. הכתב הוא האבן, והאבן היא הכתב. חרות על הלוחות, ואז יש חירות, כי אתה מחובר למקור. וצריכים להיות שתי המעלות. רש"י והרמב״ם. דיון הלכתי, דיון פרשני ופסוק. עכשיו תופס מישל את העומק של הנותרים לשיטת שניהם, הנותרים פירושו איך משלימים את הבנימין, או איך הנותרים, כלומר איך גם מהלמטה, איך גם מההתחלקות, איך גם מהייחוד התתה רואים את אותו הדבר. הכל כתולד אותם. כי לפעמים דווקא מהמקום הכי תחתון הזה מגיע היסוד שבו רואים את השורש יותר 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 מאשר מהמקום הגבוה. סדר הלידה מצד אבא, או התחלת הלידות וחלוקת אימהות. שלושה מי יודע, ארבעה מי יודע. שלושה מי יודע, אתם יודעים מה זה שלושה? שלושה זה אחד. החוט המשולש. אתם יודעים מה זה ארבע? זה התחלה של הפירוד. זה הכוח להתחלקות. זה הכוח לראות את הפרטים. זה הכוח לעסוק בדברים הפחות רוחניים שהם הכי קשורים לשורש. זה הכוח לגלות את הקודש מהמציאות כפי שהיא מופיעה בהתחלקות שלה. כל דבר חייב לקבל את המקום שלו. אוי ואבוי אם לא תקבל הריאה את המקום שלה והציפורן את המקום שלה. תראו לי אימא בעולם, אימא בעולם, שתהיה מוכנה בהיריון שלה, אני מפחד אפילו להגיד את השטות הזאת, אבל ככה אני מסביר לילדים תמיד. תראו לי אימא בעולם, שעוברת עכשיו צירים וכאבים שאי אפשר לתאר. ויגידו לה, תשמעי מותק, יש עוד שבועיים, שלושה, הדבר היחיד שעוד צריך להתפתח זה האצבע פה וזה משהו פה. נשלים אחר כך, הולך. תראו לי מרשעת אחת שתהיה מוכנה לזה. אז יבוא הצד הגברי ויגיד, בקטנה!
היום יש על זה דרכים, נפטר את העניין!
רוחנית, נפשית, נשלם את זה! אנשים שאני מכיר אפילו לא התייחסו כדי לענות. הם יקחו את השם של אמא והתפללו. ככה יעשו הסבתות שאני מכיר. הן פה בשביל לסבול כדי שהציפורן תופיע נכון. צריך בריאה את זה. ואתה תעסוק בשורש. ושנינו נזהר מפרעו שבעבודת פרח שלו החליט להפוך לנו את התפקידים. סדר תולדותם מצד אב. סדר תולדותם על פי האימהות. דברים שרואים משם. והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנראה אותם מכאן. ערב טוב.